שלום וברכה.
אני מצטער על הקשיים הטכניים שהתלוו אל השיעור בשל האלרגיה של הקיץ, אבל נוכל להתמודד. כהרגלנו בימי ראשון, אנחנו ממשיכים בלימוד נושאים במחשבת ישראל. לא יודע למה הביאו פה מורי דיווחים. בימי ראשון אנחנו לומדים מורי דיווחים. אנחנו היום נלמד על יום העצמאות, והייתי רוצה להתחיל בסוגיה במסכת סנהדרין ולשאול מספר שאלות שעולות מן הסוגיה. במסכת סנהדרין יש דיון בדף צדיק דלת עמוד א' באיזשהו קושי באחד מפסוקי ספר ישעיהו. ישעיהו הנביא, אולי לפני שיקרא את הפסוק, יש לנו כלל בעברית שהאות מם יש לה שתי צורות כתיבה. יש מם סגורה, יש מם פתוחה. המם הפתוחה זה באמצע המילה או בתחילת מילה. מם סתומה בסוף מילה. ואז, האם יש לזה יוצא מן הכלל? יש שניים. יש פסוק בספר נחמיה שבו יש מם פתוחה בסוף מילה, אשר הם פירוצים, שם המילה הם זה מם פתוחה בסוף המילה. ויש מקום אחר בישעיהו שזה בדיוק הפוך, וזה הפסוק שאנחנו עומדים לקרוא, שבו יש מם סופית באמצע מילה. על מה מדובר? למרבה המשרה ולשלום אין קץ, על כיסא דוד ועל ממלכתו. מה זאת אומרת למרבה המשרה? מי שיש לו שלטון חזק, מרבה המשרה ולשלום אין קץ, על כיסא דוד ועל ממלכתו. כלומר, מדובר פה על מלך מבית דוד, שהנביא אומר לנו שהוא יביא שלום אין קץ. אתם מכירים דבר כזה, מלך מבית דוד שמביא שלום אין קץ? מה זה? המשיח. אז אם כן, היינו מצפים שהנביא יאמר את המילים, למשיח יהיה שלום אין קץ. נכון? במקום זה, המילה משיח לא מופיעה. במקום זה יש מילה דומה, למרבה המשרה, מי שיש לו שלטון גדול, שלטון רב, אבל זה לא המילה משיח. יותר מזה, המילה למרבה המשרה, המילה למרבה, מתחילה בלמד, ממשיכה ב... ב, איזה עוד? מם, סופית. עוד סופית, באמצע המילה. דבר תמוה. למה יש מם סופית? באמצע המילה. אמר רבי תנחום, דרש בר כפרה בציפורי, מפני מה כל מם שבאמצע טבע פתוח, וזה סתום. הנה, זו השאלה. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח. כלומר, בעצם הדברים האלה מכוונים לחזקיהו מלך יהודה, והנביא רצה לומר, למה השיח? אבל משהו נתקע לו כאילו בגרון, למה? אי אפשר להגיד משפט, למה? אין לזה משמעות. אז במקום זה, הנבואה שינתה את הסגנון, אבל למרבה המשרה. אבל היה צריך להיות שחזקיהו מלך יהודה יהיה משיח. עכשיו, מה קרה בימי חזקיהו מלך יהודה שיכול היה לעשות אותו משיח? ידוע שחזקיהו היה אומנם מלך של יהודה, אבל ממלכת יהודה לא הייתה עצמאית. ממלכת יהודה הייתה נתונה לשלטון של אימפריה גדולה יותר, האימפריה האשורית. מלך אשור, ששמו היה סנחריב, שלט על כל המזרח התיכון הקדום, והוא שלט גם בממלכת יהודה, וחזקיהו מלך יהודה היה מעלה לו מס. בזמן מסוים, החליט חזקיהו, וצריך להבין למה הוא החליט את זה, שהוא מפסיק לשלם את המס. הגיע סנחריב, כבש את כל הממלכה, כולל המצודות, עשה מצור אכזרי מאוד על העיר לכיש, ובסוף הגיע גם לירושלים, והעמיד את העיר במצור. מצור כבד על ירושלים, והוא הציב את החיילים שלו מחוץ לחומות. מצב קשה מאוד. תוך יממה, הוא גומר את הממלכה. זהו, נגמר. מה יש? הוא גומר את הממלכה. שמה? בסדר. כלומר, הממלכת יהודה עמדה ליפול. מאחר ונכבשו כל המצודות, כבר לא היו חיילים לחזקיהו. מעט מאוד. ואז השליח של מלך אשור צוחק עליו. אומר לו, אפילו אם אני אתן לך 1,000 סוסים, אין לך כבר מי שירכב עליהם. תיכנע. אז להבין שמדובר היה בצבא אדיר. התלמוד בדרך גוזמה אומר שהיו שם 2.6 מיליארד חיילים. זה ברור שזה הגזמה, כן? אבל הכוונה שהיה צבא מהגדולים בעולם. חזקיהו מלך יהודה, מה נשאר לו לעשות? מתפלל. הולך למקדש, מהארמון שלו יוצא לבית המקדש, מתפלל, חוזר הביתה, הולך לישון. לא יודע, אני, אם היה לי מתחת לחלון שלי צבא שעומד לפרוץ, לא הייתי ישן. אבל מה יש לי להפסיד? עשיתי כל מה שאני יכול. יפרצו, יפרצו, לא יפרצו, קדוש ברוך הוא יעשה נס, בבקשה. באותו הלילה, יצא מלאך השם, והיכה במחנה אשור. מה זאת אומרת שמלאך היכה במחנה אשור? הייתה מגפה. והמגפה חיסלה, שימו לב, 185,000 חיילים. אדיר. האמת היא שבתנ"ך עצמו לא כתוב שזה היה ביום אחד, אבל אפשר להניח שזה היה תוך זמן קצר. 185,000 אבדות במחנה של מלך אשור. סנחריב, מה? לא, לא, יש, אמרנו שזה דברי התלמוד הם דרך גוזמה, ודרך התנ"ך להגיד את האמת. מה? בתלמוד תסתכל, יש דף שלם שמסביר איך מחשבים את מספר החיילים שהיה לסנחריב, וזה יוצא שם 2.6 מיליארד. כן. המהר"ל בעצמו אומר שהמספר הוא מוגזם, כן? זה בסדר. נושא זה הוא מאוד מעניין, אבל הוא מחוץ לנושא שלנו. אם אני אתחיל להתייחס לכל השאלות הצדדיות הנוגעות בנושאים צדדיים, אני לא אוכל לגמור. כן. אני לא אמרתי לא, לא ולא כן. אני מסרב להיכנס לנושא. איך אני? עכשיו, חזקיה, אם כן, קורא פה נס גדול, סנחריב מסיר את המצור בדלת ברירה, חוזר לממלכתו, נרצח על ידי שני בניו בארמונו, וממלכת יהודה חוזרת לעצמאות, משתחררת מן המנדט האשורי. אומר התלמוד, ביקש הקדוש ברוך הוא, לעשות חזקיהו, משיח, וסנחריב, גוג ומגוג. זה היה צריך להיות המלחמה האחרונה בהיסטוריה. היה צריך להיות מצב נפלא. היינו חוסכים הרבה בעיות. את חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, מסעי הצלב, פרעות חמלניצקי, השואה, כל המלחמות שעברנו. כל זה היינו חוסכים. אם חזקיהו היה עושה מה שצריך. מה הוא לא עשה? יש משהו שעיכב את זה. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך, מה הוא אמר? ספר תהילים, נכון? לא עשיתו משיח. חזקיה, שעשית לו כל הניסים הללו, ולא אמר שירה לפניך, תעשהו משיח? לפיכך, נסתתם. המם של משיח נסגרה. מיד, אז עכשיו שימו לדבר פה, לפני שאנחנו קוראים את ההמשך, יש הרבה שאלות שעולות מהקושיה, מהסוגיה הזאת. בעצם, דבר ראשון, באים בטענות, לחזקיהו ומלך יהודה, טענות קשות, על זה שהוא לא אמר הלל, על העצמאות שלו. נכון? כלומר, היית אומר הלל על זה שהגעת לעצמאות, היית המשיח. לא רצית לומר הלל על העצמאות, העסק נדחה באלפי שנים. הדבר הזה מעורר אצלי, מה? אז הדבר הזה מעורר אצלי מספר שאלות. שאלה ראשונה, מי אמר שהוא חייב לומר הלל? כדי להגיד שהוא לא בסדר, צריך להגיד שיהיה חוק מפורש, המחייב אותו לומר הלל, ושהוא עבר על החוק הזה, על ההלכה הזאת. על סמך מה? באים אליו בטענות? מה? לא ידעתי. אבל אם אמר שהוא חייב, אם היית אומר שהוא עבר עבירה, אני יודע, יש עבירות גדולות בתורה, שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות, גזל, שקר, הרבה דברים כאלה. בסך הכל מה הוא עשה? הוא לא קרא איזה דף בסידור, כן? שעם כל הכבוד, זה לא נשמע עבירה מן החמורות. עד כאן השאלה הראשונה. השאלה השנייה היא, למה, נגיד שזו עבירה, למה זה כזה חמור? כלומר, מה החומרה הגדולה של החטא הזה? נגיד שיש חטא. אבל למה זה כזה חמור עד כדי שזה מעכב את השלמת ההיסטוריה? שאלה שלישית, ואם כל זה נכון, אז למה הוא לא אמר? למה הוא לא אמר הלל? מה אכפת לו לומר הלל? צריכה להיות סיבה, אנחנו צריכים להבין מה הסיבה של חזקיהו. עד כאן שלושת השאלות שאני רוצה לדון בהן. עם אחר. עד כאן, מסכימים? בסדר? אולי יש לי מישהו שאלה רביעית? אפילו אם יש, זה לא יעזור, אני לא אתייחס. יש לי מספיק שאלות גם כך. שלוש שאלות. באיפה הוא היה חייב לומר הלל? למה זה כזה חמור? ולמה הוא לא רצה? אם אנחנו נדע למה הוא לא רצה, אנחנו גם נדע מה זה סיבות לא טובות לומר את ה... מה הן הסיבות הלא טובות לא לומר הלל? מה? זה עוד יותר קשה. זה שאלה רביעית שהגברה בעצמה שדנה בה, בהמשך. אז מה? אז חזקיהו חטא. כל העולם צריך לסבול בגלל זה. הוא מלך, נכון. זאת עמדת החביבה. אבל בכל זאת, בגלל זה כולם צריכים לסבול? זו שאלה רביעית שהתלמוד דן בה בהמשך. מה? זאת השאלה. בסדר. עכשיו, קודם כל, אז נעבור לשאלה הראשונה. למה הוא צריך להגיד הלל? זאת תקנה של הנביאים. במסכת פסחים, דף קי"ז, עמוד א', כתוב מפורש, שהנביאים שביניהם תקנו להם לישראל, שעל כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם, כשנגאלים, אומרים אותו על גאולתם. גאולתם, רש"י, כגון חנוכה. אז פה אתה נכנס לשאלה, האם תקנת הנביאים הייתה לאותה שנה, או לכל השנים? דיון שהנציב אבולוז'ין דן בו, בהעמק שאלה על השאילתות. אבל זה דיון בפני עצמו. אבל יש תקנה, אם כן, של הנביאים, מובן מסכת פסחים, לומר הלל על הגאולה, והוא צריך להגיד הלל על הגאולה. והוא לא רצה. שירת הים זה הדגם, נכון. שירת הים היא הדגם האידיאלי. הגמרא אומרת, שיר שבתורה, משה ואהרון, אמרו אותו, והלל זה מי אמרו. כלומר, הגמרא אומרת, בהתחלה היה שירת הים, אחר כך זה הפך להיות ההלל. מי תיקן את ההלל? אומרת הגמרא, נביאים שביניהם תיקנו. שאומרים הלל על גאולה. מה זה גאולה? יציאה מעבדות לחירות. יוצא לפי זה, שכל פעם שעובדי יוצאים מעבדות לחירות צריך לומר הלל, ויש לנו בהיסטוריה ארבע הזדמנויות כאלה. תודה רבה. הגאולה הראשונה, יציאת מצרים, עליה אנחנו אומרים הלל בימים טובים. הפעם השנייה, חזקיהו מלך יהודה, שלא אמר הלל. פעם שלישית, חנוכה, שבו אומרים הלל, יצאנו בשלטון היווני. פעם רביעית, בימינו, כשיצאנו בשלטון הבריטי, אנחנו אומרים הלל. ביום העצור. עכשיו נשאלת השאלה, אם זה כל כך ברור, אז למה הוא לא אמר הלל? כן, בבקשה. לא. שנשתחררנו בשחרור, בשלטון. תגיד לי מתי? שאול המלך, שמה? שישחרר אותנו מעול הפלישתים. נכון. זה נכון. ולכן יש להניח שהוא אמר הלל. הצעת קורא שלא חזרנו לעצמאות. ישיבת ציון במקורא שלא חזרנו לעצמאות. נשארנו תחת שלטון מלכי פרס. אקטה עבדי אחשוורוש ענן. כל הבית שני, אני נשארנו תחת השלטון הפרסי, עד שבאו היוונים, עם אלכסנדר מוקדון, כבשו אותנו, כששחזרנו מהיוונים, אמרנו את ההלל בחנוכה, פשוט מאוד. כן. אז מי הסתם? הוא אמר הלל. אלא מה? שזה שלא נזכר ההלל של ימי השאול, זה בגלל שחרב הבית הראשון. אז כבר לא שייך כל ההלילים שנאמרו לכבוד התהליך של בית ראשון. אגב, הגמרא אומרת מפורש שגם דבורה וברק אמרו הלל. כבר יש שם רשימה שלמה. יהושפט אמר הלל. עכשיו יש אפילו שאלה. הגמרא בפסחים אומרת, ושחזקיהו וסיעתו אמרו את ההלל. במסכת פסחים כתוב ההפך, מה שכתוב במסכת סנהדרין. כן, תסתכלו במסכת פסחים, כתוב שחזקיהו וסיעתו אמרו, כשעמד עליהם סנחריב. איך זה יכול להיות? אז או שנאמר שהסוגיות חלוקות, שהסוגיה הזאת אומרת שהוא לא אמר, ובסחיל כתוב שכן אמר, מה? הלל של האגדה סיפור אחר. אני הייתי אומר אחרת. אפשר גם להיות בכיוון הזה, אני רוצה להסביר בצורה פשוטה. בפסחים כתוב שהוא אמר הלל. בסנהדרין כתוב שהוא לא אמר שירה. עכשיו, בסוגיות ההלכתיות, שירה והלל הם מילים נרדפות. אין הבדל. שירה זה הלל, הלל זה שירה. אבל למה בכל זאת יש שני כינויים? בגלל שההלל זה החובה הדתית. יש תקנת הנביאים. אתה חייב לומר הלל. שירה זה שאתה מזדהה עם זה. אז כנראה שידי חובתו הדתית, אז חזקיהו מלך יהודה יצא ידי חובה. הוא אמר, בסוף התפילה דפק על התיבה, אמר, מזמורי תהילים. כן, משהו כזה. אבל לא הייתה לו הזדהות פנימית. הוא לא הסכים בלב לדבר הזה, ושוב נשאלת השאלה, למה? מה? הוא אמר הלל, אבל לא אמר שירה. אף על פי שזה אותם המילים. מה? מדוע אנחנו לא מתקנים את זה? זה סוגיה בתלמוד הירושלמי, במסכת פסחים, פרק עשירי. אם יהיה לי זמן, אני אדבר גם על זה. עכשיו, לפני שאני מבין, מדוע חזקיהו לא רצה לומר את ההלל, הייתי רוצה להבין משהו אחר. למה זה כל כך חמור? אז בואו נראה, עד כדי שזה פוסל אותו להיות המשיח. עכשיו, אנחנו נשאל שאלה פשוטה. מה תפקידו של המשיח? בגדול. חזרת המלכות לישראל, להיות בית המקדש, להביא שלום לעולם, ואז מה קורה בסוף? אין יותר בעיות. נכון? אין יותר בעיות. אחרי שהמשיח עושה את כל מה שהוא צריך לעשות, אין יותר בעיות. מלאה הארץ זיהה את השם, כמה מלאה וחסים. מה? גם שעבוד מלכויות, והרבה דברים. בסוף אין בעיות. זאת אומרת, המשיח זה מי שצריך לפתור את הכל. אז כדי להבין איך הוא עובד, אני רוצה להבין מתי התחילו הבעיות. יש לכם תשובה? מתי התחילו הבעיות? באדם הראשון. ואז אדם הראשון יש בעיות בעולם. אני עכשיו רוצה לשאול שאלה נוספת. מה החטא היותר חמור שאדם עושה? החטא הראשון שאדם עושה או החטא השני שאדם עושה? השני, כמובן. כי כשאני עושה חטא ראשון, אני קצת לא מודע למה שאני עושה, קצת שוגל. חטא שני, יותר חמור. ואז אני רוצה לשאול, מה יהיה החטא השני של אדם הראשון? החטא הראשון, כולנו יודעים. החטא השני, זהו. שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, האישה אשר נתת עמדי, נתת לי מן העץ. כאן כפר בטובה, אומר רשי. אם כן, מה החטא של אדם הראשון? כפיות הטובה. מה התיקון של החטא הזה? הכרת הטובה. מה זה הלל? הכרת הטובה. אם אתה לא מסוגל להכיר בטובה, אתה עדיין תחת החטא של אדם הראשון. ולכן אתה לא יכול להיות המשיח. נכון, לא סגרתי את המעגל. אבל זה עוד לא מספיק לי. אני רוצה להבין, למה הכרת הטובה זה המבחן של אדם הראשון? למה לא משהו אחר? למה לא מצווה אחרת?
זה
תודה.
זה החטא הראשון שלו, זאת אומרת שזה
היה... אבל אני רוצה להבין למה זה היה, למה דווקא בזה הוא דפק. יכול היה ליפול, אתה יודע, ב... הוא יכול היה ליפול באכילת בשר וחלב, למשל, כן? או בחזרת הש... או בלימוד בחזרת השץ. למה על זה דווקא הוא נפל? אני רוצה לענות. יש לי הצעה. גם אני משתתף בשיעור, למרות הקשיים. ולכן, גם לי הותר להגיד משהו. ההסבר הוא פשוט מאוד. הכרת הטובה זה הדבר היחיד, אבל היחיד ממש, שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות במקומי. אני יכול לתת לך הכל, אומר הקדוש ברוך הוא. הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא לא יכול לתת במקומך, זה שתגיד לו תודה. כלומר, מה שמבטא... תודה. מה שמבטא באופן עצמותי את היות הנברא, נברא, זה מה שבא מהיוזמה של הנברא. דיינו, ההכרה של התודה. ואפשר לומר שברגע שהנברא אומר תודה, אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא הצליח. הוא הצליח את הבריאה. כי מה זה לברוא? לברוא זה לתת קיום למישהו אחר. במה בא לידי ביטוי? היות האחר קיים, במה שהוא מסוגל לו באופן עצמי. דיינו, הכרת הטובה. לכן, הכרת, מי שמכיר טובה משלים את מעשה בראשית, מי שלא מכיר טובה, עדיין סומך על הקדוש ברוך הוא. בלבד, שהקדוש ברוך הוא יעשה את כל העבודה, אני אפילו תודה לא אגיד. אתה לא מסוגל להגיד תודה? אז אין בריאה. בעצם נכשלה הבריאה. יוצא לפי זה, שבימינו אנו, כשאנחנו אומרים הלל ביום העצמאות, אנחנו פועלים פעולה מאוד רצינית, אנחנו משלימים את ההיסטוריה. מה? כי זה הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות במקומך. ההלכה קבעה שהאופן שבו אומרים תודה לקדוש ברוך הוא זה על ידי הלל. מה? אה? זה לא זה, לא רציני. התודה האמיתית, לכן באמת, הוויכוח הוא מסביב להלל. כי אם זה לא הלל, אז יקסה. זה נימוס, תגיד את תודה, זה נימוס. כן. עכשיו...
אם הקדוש ברוך הוא מעניין
לאום
שלא
אומר
תודה,
זה לא עונש. אז זה שייך לשאלה הרביעית. אנחנו מיד נגיע. אני נדבר, אם תיתנו לי לדבר על זה. עכשיו, אם כך, מתחיל להיות מובן למה זה כל כך חמור. אבל אני רוצה אז להבין, אז למה חזקיהו לא רצה לומר את ההלל? או לא רצה לומר שירה? כן, הרי זה לא סתם. בא אליו ישעיהו הנביא, כך מובן במדרש. ישעיהו אומר לו, הקדוש ברוך הוא הציל אותך, נכון? זמרו השם כי גאות עשה. מה עונה חזקיהו? כבר מודעת זאת בכל הארץ. מה, אני אוסיף משהו? יש פה איזה משהו שמסתתר. אני רוצה לתת לכם שלושה הסברים להתנהגות של חזקיהו. לשלושת ההסברים יש לי מקורות. ההסבר הראשון הוא הסבר דתי, ויש גם הסבר שמאלני, ויש הסבר ימני. שלוש סיבות למה לא לומר הלל. סיבות דתיות, שמאלניות וימניות. הסיבה הדתית. חזקיהו מלך יהודה, מתואר במקורות שלנו, גם בתנ"ך וגם במיוחד במדרשי חז"ל, בתור אדם דתי בתכלית. בימיו הוא העניש בעונש מוות מי שלא לומד תורה. אמר, מי שלא ילמד מי שלא עשו בתורה, ידקר בחרב. נעש רב בבית המדרש. הוא המלך ארתור. ובדקו מדן ועד באר שבע, ראו שכולם לומדים תורה. אפילו הילדים ידעו תומה וטהרה. גם לפי המתואר בספר ישעיהו. באותם הימים, השדות היו עזובים. כולם הלכו ללמוד תורה, לא עבדו. טוב, אפשר להבין מדוע הוא רוצה להפסיק לשלם את המס למלך אשור. הוא רוצה לפרנס את התלמוד התורה שלו. בעצם תשאל את ישעיהו, את חזקיהו מלך יהודה, תגיד, מה חשוב לך בחיים? מה הוא יענה? מערכת החינוך שלי. יש לי מוסדות חינוך בכל ארץ יהודה, ואני רוצה שהעסק הזה ידפוק. אומרים לו, אגב, אתה יודע שקרה לך משהו בזמן האחרון? הגעת לעצמאות פוליטית. פוליטיקה? זה לא מה שחשוב. אני מתעסק בעניינים דתיים. ובמידה מסוימת, אם סנחריב היה מסכים לפרנס את התלמודי תורה שלי, תחת שלטונו, אולי היה יותר טוב. זאת אומרת, המאורע הפוליטי, כמה שהוא נחמד, איננו בעל ערך של קדושה. איננו ערך דתי. אז למה להגיד על זה הלל? מובן? ואז אם אתה בעמדה כזאת, אתה לא יכול להיות משיח, כי משיח זה מלך. מלך זה מי שדואג לממלכה, למדינה. לך לא אכפת מדינה, לא חשוב לך מדינה. אז אתה לא תהיה משיח.
ומה קורה לו מלך?
הוא היה מלך כי אבא שלו היה מלך והוא ירש את המלוכה. ההתנהגות שלו היא של ראש ישיבה. או של אדמור. אדמור לא יכול להיות משיח. בסדר? עכשיו, זה ההסבר הדתי. עכשיו אני רוצה לתת לכם הסבר שמאלני. אתם זוכרים איך זה קרה, כל הסיפור הזה? הוא קם בבוקר, פותח את התריסים, חזקיהו מלך יהודה, בה הוא רואה 185 אלף גופות של האויב. אושוויץ קטן על זה. אתם יודעים מה זה עושה לבן אדם לראות ערימה כזאת של גופות? בא אליו ישעיה אומר, שלום אדוני המלך, ראית? תגיד הלל. לא יכול. מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. מתו. איך אני יכול להגיד שירה על זה? נכון? אומר לו הקדוש ברוך הוא, טוב, בסדר. אתה בחרת במפלגה שלך, בחרת להיות בצד של הקדוש ברוך הוא, שבאמת הקדוש ברוך הוא מצטער על מעשה ידיו. אבל לא שמחת בשמחת העם. אתה לא בצד של האינטרסים של האומה. אתה באינטרסים של כללות הבריאה. מלך, הוא צריך להיות שמח בשמחת עמו. העם ישתחרר, תשמח. כן. בדיוק, הוא מזדה. יפה. ההבחנה הזאת הוא לא עושה. ההבחנה הזאת בין הצער של מעלה לבין השמחה של מטה. כי אתה יודע, במסכת ברכות כתוב שהוא היה עושה שיקולים של קו שדר החמנה. הוא היה פוסק לפי הסוד, ולא לפי הדיגלה. למה אם זה ככה? נפסל להיות המשיח. עד כאן ההסבר השמאלני. נכון? מה עם ההסבר הימני? הרי אפשר גם שלא תהיה סיבה ימנית שלא לומר הלל. יש אנשים שמסיבות ימניות לא רוצים לומר הלל. לאומיות. אני אסביר לכם משהו. אתם יודעים שבימי חזקיהו אמנם קרה המעשה הגדול של סילוק סנחריב מן הארץ. בסדר. אבל באותו דור ממש, באותם שנים ממש, קרה האסון הגדול ביותר של תקופת בית ראשון. אתם יודעים מה קרה? היה חורבן ממלכת שומרון וגלות עשרת השבטים. בימי חזקיהו. אז אתה אומר לחזקיהו, תגיד הלל. הוא אומר, כשמסלקים יהודים מבתיהם, נחרבו יישובים. אני יכול להגיד הלל? וזה המבחן שלו. כלומר, המבחן זה לא כשההלל ברור, כשיש לך קושיות על ההלל. כן? מה? יכול שהוא ידע, לא יודע, מה זה משנה? הוא לא הבין מה התפקיד שלו בתור משיח. הוא חשב שיש לו תפקיד דתי או תפקיד לא יודע. כלומר, יש לחזקיהו מלך יהודה אי התאמה ברוב פרטיות, מרוב פרטיות הוא עושה שיקולים פרטיים, הוא בודד את המציאות במשקפיים מצמצמות, רדוקציוניסטיות. ולכן הוא לא יכול להגיד הלל. כמו שיש מי שכתב, שאי אפשר להגיד הלל ביום העצמאות. למה? כי אומרים הלל רק על נס שהוא לכלל ישראל. וזה היה נס רק ליושבי פלסטינה. קהילת קודש, ארץ ישראל, זכתה לאיזושהי הצלה. זה לא מאורע כלל ישראל. יש כמה מקרים, לא. יש מחלוקת בזה, אבל רוב הפוסקים אומרים שלא.
אדם שנעשה לו מישהו
לא. היום אנשים בחוץ לארץ שאומרים עליהם, ודאי, יש קהילות שלמות. יש אפילו קהילות שמשתמשים בהם בסידור שלי. כן? יש לי תיעוד של זה. כן? עכשיו, אני רוצה גם להוסיף עוד נקודה. חזקיהו מלך יהודה, כן, לא רוצה לומר הלל, בגלל סיבות שלכאורה הן סיבות טובות, אבל באמת אומרת הגמרא, זה לא סיבות טובות. מזה אני מבין משהו חשוב. מתי אדם נבחן על יכולת הכרת הטובה שלו? תאר לעצמך שאתה הולך במדבר וקשה לך, ואתה אומר, אוי, הלוואי ועכשיו שני מלאכים היו מביאים לי פחית קולה. קרה. ואז, רק אמרת את זה, אתה שומע קול סטריאופוני, שני מלאכונים קטנים, מביא לך על מגש את הקולה, ואתה שותה, ואתה אומר, תודה. התודה מתבקשת מאליה, אי אפשר שלא להודות. לכן המבחן זה לא כשהתודה גלויה, אלא כשהמקום לחשוב שזה לא. כשהמקום לחשוב שלא הקדוש ברוך הוא עושה. יש נקודה חשובה. יש אפשרות להיות כופר. נכון? אפשר להיות כופר. להגיד, הקדוש ברוך הוא לא עושה. ויש שני סוגי כפירה. יש כפירה חילונית. ויש כפירה דתית. הכפירה החילונית אומרת כך. חבר, אכן אתה סבור שהאל הוא זה שהקים את המדינה? הלא זה הפלמח. עד כאן דברי הכפירה החילונית. הכפירה הדתית אומרת כך. נה, באמת אתה חושב שקדוש ברוך הוא זה שהקים את המדינה הזויס? זה הפלמח. אותה כפירה. במבטא אחר, בהקשר אסוציאטיבי אחר, אבל זו אותה כפירה. יכולה להיות כפירה מסיבות חילוניות, יכולה להיות כפירה מסיבות דתיות. וזה בגלל שבאמת, אם מסתכלים על המאורעות של הקמת המדינה, יש פה הערה. כל הכבוד לרב על המאמץ להעביר את השיעור. תודה רבה. מתי לאדם באמת יש ערך לשיעור שהוא נותן? אם זה קל להעביר את השיעור, אלא, אם זה קשה להם.
לא, זה קשה
תודה. עובר על תודה. עכשיו, בירה, כל דבר חשוב, יש מתנגדים. החיצואידים מנסים עכשיו להתגבר על זה. עכשיו, שאת השאלה, למה במלחמת העצמאות, באמת, לא השתנו סדרי הטבע? התפוחים המשיכו ליפול לא רחוק מן העץ, המים המשיכו ליזרום בצינורות, וסיגריות לדלוק. כלומר, שום דבר לא השתנה בסדרי הטבע במלחמת העצמאות. רוצה להסביר את הנקודה הזאת. אתם יודעים. מה? כן, אבל מעטים נגד רבים, זה עוד לא שינוי סדרי הטבע. זה השגחה. אבל מה? אין לי יודע. אבל אני רוצה להבין למה לא היה שינוי סדרי הטבע במלחמת העצמאות. זה מה שחשוב לי. אני אשאל אתכם שאלה. יש יום בלוח העברי שמציין את בריאת העולם. מהו היום בלוח העברי שמציין את בריאת העולם? מה? מה פתאום? מה פתאום? השבת. 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 נכון? יש 52 כאלה בשנה. כן? יום השבת הוא היום שבו אנחנו מציינים את בריאת העולם. יש קדושה ברובן, כן, ביום הזה, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. שאלה, מי ברא את העולם? הקדוש ברוך הוא. שאלה הבאה, מי עזר לו? הפלמח? לא, לא יכול להיות. הפלמח עוד לא נברא על זה. מה? אף אחד לא עזר לו. אף אחד. שנאמר, רוקה השמיים מאיתי, אל תקרא מאיתי, אלא מי איתי, שהקדוש ברוך הוא היה לבד בבריאת העולם. לפחות לפי היהדות. אומר, לפי היהדות, יש רק בורא אחד, זה הקדוש ברוך הוא. יש כמובן שיטות אחרות, אבל היהדות סבורה שהקדוש ברוך הוא עשה את זה לבד. מה הייתה שותפות האדם, אם כן, בבריאת העולם? אפס. אפס. לכן, אם אני רוצה לקלוט את קדושת השבת, מה עליי לעשות? להאפיס את עצמי. לכן אני אסור בכל מלאכה. האדם זה יצור שעושה מלאכה. ברגע שאתה שובט ממלאכה, אתה מפסיק להתבטא כאדם. אז אתה יכול לקלוט את אותה קדושה שבה הקדוש ברוך הוא פועל לבדו. שאלה הבאה. מהו המאורע שימים טובים מציינים? יציאת מצרים, נכון? בכל הימים הטובים אנחנו בתפילות, זכר ליציאת מצרים. בשבת? גם בשבת. אבל בשבת מוסיפים זכר למעשה בראשית. אבל בימים טובים זה זכר ליציאת מצרים. ואז אני שואל שאלה, מי עשה את יציאת מצרים? הקדוש ברוך הוא. מי עזר לו? אנחנו. יצאנו. תארו לעצמכם שפרעה היה אומר, זהו, תצאו. ובני ישראל היו אומרים, לא רוצים, נשארים פה. מה? נכון. אבל אם אף אחד לא היה רוצה, אז לא היה פסח, לא שבועות, לא ראש השנה, לא יום הכיפורים, לא סוכות. כלום. כלומר, 90% מהימים הטובים, בקדושת יום טוב, זה הקדוש ברוך הוא עושה. אבל יש 10% שזה דרך הרגליים שלנו, שיצאו ממצרים, החמורים. ולכן, אותה קדושה של השבת נקלטת בלי לשבות מכל מלאכה. מותר לי לבשל ביום טוב. אותה קדושה מצטרפת אליי, ואני מבשל, כי אני שותף ביצירת הקדושה. הובן? מה? ביום טוב מותר לבשל. זה הלכה? בשבת אסור לבשל, ביום טוב מותר לבשל. מה? בסדר, נכון. עכשיו יש לי שאלה נוספת. איזה מועד התחדש בלוח העברי אחרי יציאת מצרים? פורים, נכון? פורים. שאלה, מי עשה את פורים? מרדכי ואסתר, עם ישראל, כיסחו את הצורה לעמלקים, נכון? נכון? אז היהודים עשו את זה. כמה אחוז היהודים עשו? 90%. 90% מפורים זה נעשה על ידי יהודים. 10% הקדוש ברוך הוא דחף מאחורי הקלעים. לכן בפורים 90% מלאכות מותרות. יש רק שתי מלאכות שנהגו לא לעשות בפורים. לא בונים בתים ולא נוטעים עצים. זה הכל. חנוכה, שבבחינה היסטורית הוא מאוחר יותר. מה קרה בחנוכה? השתחררנו מהיוונים, וגם היה נס פך השמן. שני דבר. מי עשה את השחרור? מי עשה את השחרור מהיוונים? החשמונאים. חרבות. מי ימלל גבורות ישראל? עכשיו, לכן, בחנוכה, כל המלאכות מותרות כי היינו שותפים מלאים ביצירת הקדושה. חוץ מדבר אחד. נס פך השמן, זה לא אנחנו עשינו. חנוכה, לב מלאכים ביד השם. לב מלאכים. לא אותו הדבר. כי הפעולה האלוהית התמקדה, התרכזה בסופו של דבר מנס פך השמן. ולכן, כיוון שהקדוש ברוך הוא פועל לבדו את נס פך השמן, לכן נהגו שבאותה חצי שעה של הדלקת הנרות, נשים שלא עושות מלחמה, בטלות ובהלכה באותה חצי שעה. נשאר עדיין משהו. שאלה הבאה. מי עשה את העצמאות של המדינה? הפלמח והקדוש ברוך הוא. זה עשה 100% וזה עשה 100%. כלומר, כשאתה מגיע למצב שבו אין שינוי בסדרי הטבע, כאן אתה נבחן ביכולת שלך להבין שזה יד השם. אם אתה לא מבין, נכשלת. לכן המבחן הוא דווקא בזה. כלומר, מה קורה ביום העצמאות? שימו לב דבר מאוד מעניין. קדושת השבת, שעברה דרך קדושת יום טוב, והלכה ועברה דרך פורים וחנוכה, הקדושה הזאת מגיעה לעצמאות. זאת אומרת שזה היום שהחשוב ביותר, הקדוש ביותר, בלוח העברי. זה היום שבו הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להשלים בכוח עצמנו את מעשי הבריאה. באמירת ההלל. כן, בבקשה.
מה שהרב אומר, זה כמו להגיד הסיפור של המלך מרום. זה שאתה לא רואה את זה, זה אומר שיש את זה.
נכון.
קשה לקבל את
זה. זה פשוט חלק מאמונת היהדות. אמונת היהדות היא שהקדוש ברוך הוא פועל דרך הטבע. לא, כי זה באמת אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא עושה את זה. הרי הוא אמר לנו על ידי הנביאים שזה מה שהוא יעשה. שהוא ישיב אותנו אל הארץ הזאת ויקים את ממלכתנו. כן? כלומר, ושב השם את שבותיך. מה זה שב את שבותיך? יחד איתך. כתוב. כן? השאלה אם אתה מאמין בתורה או לא מאמין בתורה. נכון, זה המבחן של האמונה. יפה. זה או אמונה או כפירה. נכון, יפה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו מעניין. בספר שופטים, אגב, התלמוד שואל, כן?
למה בפורים,
אמרתי לך, כי שינוי החלטת המלך זה פעולה אלוהית נטו. לב מלאכים ויד השם. לא על זה אנחנו חוגגים. לא ההחלטה של מועצת האום אנחנו חוגגים. מה?
לא רע, אבל...
בסדר. וגם בעקבות זה שאנשים עלו לארץ. אז מה?
גם בפורים היה את המלחמה.
השאלה היא מהו המאורה.
המאורה היה מלחמה
של... לא, המאורה היה ניצחון במלחמה.
הניצחון.
נכון. תעבוד על זה, שיעור בית. אני אלך שיעור בית. השאלה אם אני צריך להתעכב בגלל זה. אני לא יכול להתעכב, אני רוצה להסביר פה משהו. תעבוד על זה, נו. תחזור אליי. תקבל ציון על זה. עכשיו, יש באמת שאלה. איש אחד יחטא ועל כל העדה יקצוף? רק חזקיה הוא לא רצה לומר על זה. יותר מזה, התלמוד מספר שבהמשך, מיד פתחה הארץ. ואמרה לפניו, ריבונו של עולם, אני אומרת שירה לפניך, תחת צדיק זה, ועשהו משיח. פתחה ואמרה שירה לפניו, שנאמר, מכנף הארץ, זמירות שמענו צבי לצדיק. הארץ אמרה שירה. תגידו לי, שמעתם פעם את הארץ אומרת שירה? מי שיגיד שהוא שם. מי שיגיד לי שהוא שמע שירה של הארץ, אני מאשפז אותו מיד. מה זה הארץ שאמרה שירה? העם, עם הארץ. העיתון הארץ. הציבור אמר שירה. כלומר, הציבור... תשמע, חביבי, זה 64 שנים. אני זוכר. אני יודע שבקיבוצים היו אומרים שירה. ודי לחכימה. עכשיו, בואו נחזור לעניין. הארץ אמרה שירה. עם הארץ, העם אמר שירה. אז עוד יותר קשה. מה אכפת? איזה שחד, הוא לא מבין, אבל העם מבין, עובר הלל. אמר שר העולם, שר העולם זה מלאך, לפניו, ריבונו של עולם, צביונו עשה לצדיק זה. כלומר, תעשה אותו בשיח בקיצור. יצאה בת קול ואמרה, רזילי, רזילי. יש סוד. מה הסוד? אמר נביא, אוי לי, אוי לי, עד מתי? יצא בת קול ואמרה, בוגדים בגדו, ובגד בוגדים בגדו. זה התגובה. זה הייתה בגידה. מה זה הבגידה? אמר רבה, והתאמר רבי יצחק, עד דעתו בזוזה ובזוזה דבזוזה. עד שיבואו הבוזזים ובוזזי הבוזזים. כלומר, במילים אחרות. זה עוד לא היה הזמן. היה צער גם שיבואו הבוזזים ובוזזי הבוזזים. דיינו שיחרב בית ראשון ויחרב בית שני, ואז תיבנה המדינה. אז למה בכלל באים בטענות אל חזקיהו? כי אם המלך היה, היה מתעלה אל ההבנה שהוא צריך להגיד הלל, אז הוא יכול היה להקדים את הזמן. ולכן, זה שהציבור אומר הלל זה עוד לא מספיק, כי זה עוד לא הזמן, אין בשילות היסטורית עדיין. אלא אם כן, המלך מצליח להתעלות מעל הדטרמיניזם ההיסטורי. אבל יבוא זמן שבו זה יהיה מתאים, שתהיה גאולה שלמה, גם אם המלך לא רוצה לומר הלל, המנהיג הדתי לא רוצה לומר הלל, כי הציבור מבין. מובן? ולכן זה לא עונש. זה פשוט, זה החמצה היסטורית כמו זה. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם משהו. בספר שופטים, יש תיאור מאוד מעניין של עם ישראל שעושה הרבה בעיות. קראתם את ספר שופטים. עם ישראל כל הזמן הולך עובד עבודה זרה, כל פעם הקדוש ברוך הוא שולח להם איזה צורר, ובא איזה שופט, נלחם בצורר, מחזיר את העם בתשובה, ועד שזה קורה עוד פעם. נכון? ככה זה בנוי ספר שופטים. ומי גאל, מי היה השופט שהציל אותנו מן המדיינים?
גדעון.
גדעון. כן, גדעון בן יואש. הוא היה יהודי לעניין, והוא שחרר אותנו מן החדירות והפשיטות של המדיינים. עכשיו זה מאוד מעניין. באיזה עיר היה חי אותו גדעון? איפה? באופרת אבי העזרי, נכון? אז מה מסופר לנו על אותו? כן, אמרתי, אופרת אבי העזרי. יש תיאור מעניין שם. לא. כתוב כך. בפרק ו'. ויעשו בני ישראל הרע בעיני השם. ויתנם השם ביד מדיין. 7 שנים. ותעוז יד מדיין על ישראל, מפני מדיין עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בהרים, ואת המערות ואת המצדות. כלומר, היו צריכים לעשות כבישים עוקפים, מנהרות, רק כדי לא לפגוש את המדיינים. והיה עם זרה ישראל, ועלה מדיין ועמלק ובני קדם, ועלו עליו ויחנו עליהם, וישחיתו את יבול הארץ עד בואכה עזה. ולא ישאירו מחיה בישראל, ושה, ושור, וחמור, כי הם ומקניהם יעלו ועוליהם, ובאו כדי הרבה לרוב, ולהם ולגמליהם אין מספר. ויבואו בארץ לשחתה, וידל ישראל מאוד מפני מדיין, ויזעקו בני ישראל אל השם. כלומר, יש צרות, אז צועקים. ויהי כי זעקו בני ישראל אל השם על אודות מדיין. וישלח השם איש נביא אל בני ישראל ויאמר להם. כה אמר השם אלוהי ישראל, אנוכי העליתי אתכם ממצרים, והוציא אתכם מבית עבדים, והציל אתכם מיד מצרים, וביד כל לוחציכם, והגרש אותם מפניכם, והתנה לכם את ארצם, ואומרה לכם, אני השם אלוהיכם, לא תראו את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם. ולא שמעתם בקולי. עד כאן דברי הנביא. יהיו אחרות? מגיע לכם. נכון? אתם לא דתיים. עובדים עבודה זרה. ויבוא מלאך השם. מי זה מלאך השם? הנביא. הנביא הזה. וישב תחת האלה אשר באופרה, אשר ליואש אבי העזרי. כן, הנביא גמר לצעוק עליו. מה הנביא עושה? הוא הולך לנוח. וגדעון בנו חובד חיטים בגת להניס מפני מדיין. הרי חיטים חובטים בדרך כלל בגורן. זה שאתה חובד בגת במקום נמוך, זה כדי שלא יראו אותך המדיינים. מצב קשה מאוד. וירא אליו מלאך השם, ויאמר אליו, השם עמך גיבור החיל. כלומר, מה זה עמך? ולא עם כל האחרים. מצאתי בכל הכפר העובד אלילים הזה, דתי אחד, השם ממך. נכון? זה נביא מאוד סלקטיבי. השם ממך. גור אחד. ויאמר אליו גדעון, בי אדוני, ויש השם ממנו? קודם כל, שימו לב לשינוי בסגנון. הוא אמר לו, אמך, מה הוא אומר? אמנו. הוא אומר, מיד, הוא נותן מוסר לנביא. אתה מדבר איתי עליי? שכחת את כלל ישראל. למה הוא שוכח את כלל ישראל לנביא? כי כל החילונים האלה, עובדי עבודה זרה לבעל, הם רואים בכלל שהתייחס אליהם. נביא בעייתי. ויאמר אליו גדעון, בי אדוני, ויש השם עמנו, ולמה מצעקנו כל זאת? מה זה, ולמה? אתה לא יודע למה? ואתה לא יודע למה? אבל גדעון מתעלם מזה. והיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו, למור, הלא ממצרים אלינו השם, ועתה נטשנו השם, והתננו ביד מדיין. בכף מדיין. כלומר, אז מה אם הם עובדים עבודה זרה? זה העם שלך, לא? זה העם של הקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא לא עוזר להם? המדרש אומר שגדעון אמר, ממה נפשך? אם אבותינו היו צדיקים, אז תעשה בזכות אבותינו. ואם אבותינו לא היו צדיקים, אז כשם שגאלת אותם, תגאל אותם. ויפן אליו השם ויאמר, לך בכוחך זה והושעת את ישראל. אומרים חז"ל, בכוח הסנגוריה שלך. ואז באמת הוא מציל. עכשיו נשאלת השאלה. מאיפה גדעון יודע שהייתה יציאת מצרים? אבא שלו עובד עבודה זרה. אז זהו, כתוב במדרש כזה דבר. שגדעון אמר שאותו יום פסח היה. והוא אמר, אמש, אתמול בלילה, אבא קרא את ההלל. ושמעתי אותו אומר, בצאת ישראל ממצרים. מזה הוא יודע. איפה הוא יודע? מהאבא העובד אלילים שלו, שאומר הלל ביום העצמאות שלו, כי יש עדיין רגש לאומי. מובן? מכוח זה, יש ישוע לישראל. זה יותר מובן עכשיו. נכון? טוב. יש עוד הרבה מה לומר, אבל אנחנו מתקרבים למבזק. אז שיהיה לכם חג שמח.